שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים. בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של פרק א', והגענו אל החלק המתעורר, והחלק המתעורר. במהדורת רמב״ם לעם של מוסד הרב קוק, זה בעמוד קוף סמך. אז אנחנו במסכת, הקדמה למסכת אבות, שמונה פרקים, פרק א', והחלק המתעורר. שהוא אם כן החלק הרביעי. נכון? הרביעי. החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד וימעשהו. ומזה הכוח יבוא אל פעולות בקשת דבר והבריחה ממנו ובחירת דבר אחד ויתרחק ממנו. והכעס והרצון והפחד והגבורה והאכזריות והרחמנות והאהבה והשנאה. והרבה מאלו המקרים הנפשיים. וכלי זה הכוח כל עברי הגוף. ככוח היד על לקיחת דבר ונגיעתו וכוח הרגל על ההליכה וכוח העין על הריאות. וכוח הלב להתגבר או לראות את הפחד. וכן שאר עברי הגוף הנראים ונסתרים הם וכוחותיהם כולם כלים לזה הכוח המתעורר. בוא ניתן מילה מודרנית לכוח הזה. רגשות. בסדר? לעומת הביטוי המרגיש, הכוח המרגיש, שזה החלק השני, כן? שזה החושים. זה פשוט העברית של רבי שמואל בן טיבון שונה מהעברית שלנו. אז כשהרמב"ם אומר מרגיש, הוא מתכוון לחושים, כשהוא אומר מתעורר, הוא מתכוון לרגשות. עד כאן ברור. עכשיו, עולה השאלה אצל לומדי שמונה פרקים לרמב״ם, איפה נמצא לפי הרמב״ם כוח הרצון? אז יש כאלה שלדעתי בטעות אמרו שזה במתעורר. למה? בואו נסתכל. והכעס והרצון כתוב, נכון? בשורה הרביעית, בערך, נכון? אז אם ככה הבינו שהרצון, פה זה הרצון. שוב, בעיה של תרגום. כשהרמב״ם אומר רצון, הוא לא מתכוון לרצון. הוא מתכוון לריצוי. לעומת הכעס, נוח לכעוס וקשה לרצות. נכון? כך כתוב במשנה. אז לרצות, אין הכוונה לרצות, אלא הכוונה להתרצות. פיוס, בלעז. גם רשי, גם בתנך זה ככה. בתנך, כתוב, לרצונכם תסבחו, הכוונה, כדי שתהיו רצויים. כן? כדי שהכעס יחדל, לרצונכם. לכן רשי כותב, כל לשון רצון שבמקרא, הפשמינט בלעז. נכון? וזה, אם כן, מוכיח שזה לא הרצון. עכשיו, אז אולי נלמד את זה ממשהו אחר. אולי לא בגלל המילה רצון חשבו שהמתעורר הוא הרצון, אלא בגלל ההגדרה. בואו נראה שוב את ההגדרה. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, או ימעשהו. טוב, אפשר להגיד זה רצון, אבל זה לא נכון. יש הבדל בעולם הנפש בין הרצון לבין החשק. למשל, אני מאוד רוצה לשתות מיץ תפוזים, זה החשק. אבל זה יום הכיפורים, אסור לשתות. הרצון מתנגד. כלומר, הרצון והחשק יכולים לפעול אחד מול השני. כן? פעם לימדתי את זה לפני הרבה שנים במכון מאיר, ואז למחרת בחור אחד אומר לי, מאז מה שאמרת אתמול הפסקתי לעשן. כי הבנתי שיש לי חשק לעשן, אבל אני יכול לא לרצות. כן? אז יוצא לפי זה שמקסימום אפשר להכניס בתוך עולם הרגשות במתעורר את החשקים. כן? יש השתוקקות, יש חפץ, חשק או מעיסה. אבל זה עוד לא אומר שאני אעשה או לא אעשה. כן? למשל, יכול להיות שאדם ירצה לעשות משהו מאוד מאוס, כי הוא חושב שצריך לעשות אותו. כן? אז לכן למשל, הוא יבלע תרופה שטעמה מגעיל. הוא יעשה את זה. למה? כי הוא חושב, הוא רוצה לעשות דבר שיש לו מעיסה טבעית כלפיו. אז כך שהמתעורר איננו הרצון. זה עולם הרגשות. בואו נראה, עוד פעם, אני חושב שכדאי לקרוא את זה שוב. נכון? והחלק המתעורר, הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או ימעשהו, ומזה הכוח יבוא אל פעולות, בקשת דבר והבריחה ממנו, ובחירת דבר או יתרחק ממנו. מה זה בחירת דבר? אז כאן צריך להבין ששוב, למושג בחירה או למושג רצון, יש שני מישורים. יש הרצון הכללי, היכולת שלי להיות בעל בחירה חופשית, ויש הענפים, הענפים המעשיים. למשל, אני מאוד רוצה לזכות במדליה במשחקים האולימפיים. זה הרצון הכללי. בגלל זה יש לי כל מיני רצונות קטנים, כגון לקנות מכשירי התעמלות, או לחסוך כסף כדי שאוכל לטוס וכו'. זאת אומרת, יש הרצון הכולל ויש ההופעות של הרצון. אז אפשר לומר שהרצון הכולל שבכוללים זה עצם העובדה שאני בן חורין. כלומר, זה שאני בעל בחירה חופשית. זה הרצון. אחר כך יש בחירת דבר או התרחק ממנו, שזה הענפים. שוב, ההבחנה שחשוב לעשות אותה בין הרצון לבין הרצונות או החשקים. האם אפשר לחזור? מאיפה?
מתי שהרב הגדיר את הנושא של הרצון לעומת החשקים?
טוב, יש רצון ויש חשק. הרצון הוא כללי, החשק פרטי. למשל, אם אני רוצה לשתות, יש לי חשק למיץ תפוזים. חשק למיץ תפוזים, זה עוד לא אומר שאני אשתה מיץ תפוזים. כי היום יום הכיפורים, ביום הכיפורים אסור לשתות. כן? אז זאת אומרת שהרצון הוא דבר אחד, החשק דבר אחר. אחרי שלימדתי את זה לפני שנים רבות במכון מאיר, למחרת תלמיד בא אליי ואמר לי, מאז שאמרת לי את זה, הפסקתי להישן, כי הבחנתי שזה החשק וזה הרצון. ואז מה שכתוב כאן, שבחירת דבר הוא יתרחק ממנו, כאן אנחנו ניגשים להבחנה כוללת בין הרצון כנקודת מוצא של האישיות, לבין הרצונות שהם הענפים של הרצון. למשל, אם אדם אומר, אני מאוד רוצה להגיע למשחקים האולימפיים ולהוציא משם מדליה, אז זה הרצון הכולל, אבל אחר כך זה מביא אותו לכל מיני פעולות פרטניות, כגון זה שהוא יקנה מכשירי התעמלות, או שיחסוך כסף בשביל הטיסה, וכדומה. אבל אם אנחנו מחפשים את הרצון הכולל שבכוללים, זה עצם העובדה שאני בעל בחירה חופשית, וכל השאר הם ענפים. הענפים אפשר להכניס אותם בתוך המתעורר, אבל התכונה הכוללת של הרצון איננה בתוך המתעורר. זה בסדר? חזרתי מאיפה שאמרת לי להתחיל, לחזור. כן, יכולת לעצור אותי באמצע, אבל טוב, זה מה יש. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אז פה, אם זה נכון שהמתעורר זה הרגשות, כמו שהוא כותב כאן, והכעס והרצון והפחד והגבורה, והאכזריות והחמנות, והאהבה והשנאה, והרבה מילו המקרים הנפשיים, אז כאן עולה השאלה, אז איפה כן הרצון ברמב״ם? עוד לא הגענו לזה, והשאלה אם נגיע לזה בכלל. זה, מי אמר השכל? למה אתה אומר שהשכל זה הרצון? השאלה הגדולה היא האם השכל בוחר. כי יש ביטוי בשפה המונית, השכל מחייב. כלומר, האם אני יכול לבחור ש2 ועוד 2 לא יהיה שווה 4? האם אני יכול לבחור דבר כזה? כוונה גם להיות משוכנע ש2 ועוד 2 לא שווה 4. כן? השאלה אם יש בכלל בחירה. אז זו שאלה מאוד מאוד משמעותית, וזה באמת נוגע למה שאמרת, ואת זה נצטרך לברר בפרק שני. אנחנו עדיין רק בפרק ראשון. אבל זו סוגיה לא פשוטה. כן? איפה הרצון? במשנתו של הרמב״ם. עכשיו, כאן הוא מוסיף, אוכלה זה הכוח, אז תזכרו את זה, תשימו את זה במגירה, כשנגיע לשם נדבר. אוכלה זה הכוח, כל עברי הגוף, ככוח היד על לקיחת דבר ונגיעתו, וכוח רגל על ההליכה. וכאן, כוח העין על הראות. כאן זה קצת קשה. מה זה כוח העין על הראות? לכאורה הייתי שם את העין בתור כלי של המרגיש, של החוש, חוש הראייה, נכון? הרי לפני כן הוא דיבר על המרגיש, דיבר חמשת החושים, ושכל חוש יש לו כלי מלבד חוש המישוש שמפוזר בכל שטח הגוף, נכון? אז איך הוא פתאום אומר, הוא שם את העין במתעורר? הבנתם את השאלה? הבנת את השאלה? לא, אני ראיתי בפנים שלך שלא הבנת את השאלה. אז למה אתה לא שואל? אני חוזר. פה הרמב״ם כותב, מהם הכלים של כוח המתעורר, נכון? אז הוא אומר, כל עברי הגוף. ואז הוא מביא דוגמאות. אתה איתי? אהו. כן, ככוח היד, הלקיחת דבר ונגיעתו. כוח הרגל על ההליכה. כי כשאני רוצה לקחת דבר, או כשאני הולך אל מקום, כלומר, כל אלה הם כלים של עולם הרגשות ושל הבחירה שלי, אני רוצה לבחור בתפוח, אני רוצה לבחור בתפוז, זה היד שעושה את זה. אני הולך אל התפוז, זה הרגליים. הוא אומר, וכוח העין על ה... על מה? על הריאות. טוב שאתה סוף סוף מסתכל. כן, כוח העין על הריאות. יוצא לפי זה שאם אני לוקח כפשוטו את מה שכתוב כאן, העין, לפי הרמב״ם, משמשת ככלי לראייה. נכון? אבל הראייה זה אחד מחמשת החושים. וזה שייך לחלק שהוא קרא לו המרגיש. אז איך פתאום העין קופצת מהמרגיש של המתעורר? הבנת את השאלה עכשיו? היה כדאי לברר? כן, מה אתה רוצה? טוב, תשובה. יש הבדל בין עצם כוח הראייה, שזה שייך לחושים, לבין ההחלטה שלי לראות או לא לראות, לסגור את העיניים או להפנות את המבט וכדומה. זה שתי פונקציות בעין. יש השימוש בעין, שהוא באמת נתון לבחירה שלי, ויש עצם היכולת של העין לראות, שזה נתון פיזיולוגי. אפשר אם אתה רוצה גם לראות לבין להסתכל. אבל זה לא מה שהוא אומר כאן. הוא לא מדבר על ניסיון, הוא מדבר על לראות. אבל אני רוצה לראות, הוא לא רוצה לראות. וכוח הלב להתגבר. להתגבר מלשון גבורה. כן, להיות גיבור. כן, מה זה? לא שמעתי, אני לא חושב שהלב באמת גורם לגבורה. כן, הלב זה סך הכל משאבת דם, נכון? אבל הרגשות שלנו מורגשות בלב. כן, למה? יש כל מיני תהליכים הורמונליים, אצטילחולין ואדרנלין, הם שני ההורמונים שגורמים ללב לפעום מהר או לאט לפי עולם הרגשות שלנו. או לראות בעת הפחד, וכן, זה הלב, כן? וכן שאר עברי הגוף, הנראים והנסתרים. כלומר, יש כוחות, יש איברים שלא רואים אותם, הם בתוך הגוף. הם וכוחותיהם כולם כלים לזה הכוח המתעורר. עד כאן הכוח הרביעי. מה? החושים זה השני. הוא מדבר על המתעורר. כפי שאמרנו כבר... מה? רגשות. נכון? חושים זה הכוח השני, רגשות זה הכוח הרביעי. בשפה של ימי הביניים, מרגיש ומתעורר. כן, ודאי. אני מאוד רוצה, אני יודע, לזכות בתחרות, אז אני רץ. השאלה היא, איזה מישור של הרצון? ברור שיש פה רצון הלכה למעשה. רק שיש הבדל בין רצון שהוא מופעל, לבין רצון שהוא מפעיל. הרצון המופעל שייך למתעורר. למשל, הבאת לי תפוח, אני מאוד מתחשק לי התפוח, ואני עושה מה שמתחשק לי. אבל עצם היכולת הרצונית, הבחירית, היא לא שם. ברור? היא במקום אחר. כדי לדעת איפה הרצון לפי הרמב״ם, נצטרך להמתין עד פרק שני. כן? כי יש גם הצעה שזה יהיה בשכל. אנחנו נבדוק את כל הדברים האלה. עד כאן החלק הרביעי. אם הרמב״ם אמר לנו כמה כוחות יש בנפש? חמישה. נכון? אז אם ככה, נשאר לנו עוד אחד. יאללה, זה החמישי. והחלק השכלי. החלק השכלי, לפי מה שלמדנו, הוא ייחודי לאדם. כן? כלומר, האדם חיה חכמה, חיה אינטלקטואלית, שמסוגלת להפשטה. כן? אנחנו מסוגלים להפשיט, וההפשטה היא הכוח המיוחד לאדם. החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל ובו תהיה ההסתכלות. הסתכלות פה אין הכוונה מלשון הבטה, אלא מלשון קניית ידיעות. ובו יקנה החוכמות. ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. כלומר, אפשר לומר, יש לנו, תודה רבה, יעבדוך עמים. והיה אפשר, אם כן, אפשר לומר שהשכל מתחלק לשני חלקים. קניית החוכמה, והבדלה בין המגונה והנאה מהפעולות. זאת אומרת, הכוח השיפוט, הכוח הראשון, כוח החוכמה, זה מה שקוראים לו התבונה הטהורה, בשפה של הפילוסופים המאוחרים. זאת אומרת, האמת באשר היא אמת, בלי קשר לשאלה אם הידיעה הזאת היא שימושית או לא שימושית. כן? יש אדם שיאמר, כך וכך גלקסיות יש בעולם. מה זה משנה כמה גלקסיות יש? לכאורה זה לא משנה הרבה, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה דור. אבל, אף על פי שייתכן שאין שימוש מעשי לידיעת מספר הגלקסיות, אבל זה ערך מצד החוכמה. יש ערך אינטלקטואלי אבסולוטי לידיעה. זה נקרא חוכמות. לעומת זה, יש שכל מעשי. ביקורת התבונה המעשית קרא לזה קאנט, השאלה היא, מה עושים? וכאן אני עושה הבדלה בין הנאה ומהמגונה מן הפעולות. ואלו הפעולות. עכשיו יש לנו חלוקה נוספת. בתוך החלק השני, יש לנו חלוקה בדבר שאלת המעשי והמגונה והנאה. יש פעולות שהן מהן מעשי ומהן עיוני. והמעשי, ממנו מלאכת מחשבת וממנו מחשבי. מה זה אומר? מלאכת מחשבת זה הכישרון השכלי שיש לי לעשות איזושהי מלאכה. למשל, נגרות. אני נגר ואני יודע להרכיב חלק אל חלק ולעשות כל מיני חשבונות. וממנו מחשבי, הכוונה התכנון, אני מתכנן דברים. והעיוני, זה היותר נאצל, אשר בו ידע אדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהן אל עליו, והן אשר יקראו חוכמות סתם. מה זה נמצאות שאינן משתנות? כל דבר שהוא מטאפיזי נצחי. למשל, המלאכים, הגלגלים, הנשמות, אלוהים. כל אלה הם אמיתות נצחיות. בסדר? האמיתות הנצחיות זה נקרא החלק העיוני של החלק השכלי. זה דברים לא משתנים. אלוהים לא משתנה, גלגלים לא משתנים. מה? כי אריסטו אמר את זה. מה אתה רוצה? הוא הפוסק האחרון. מדבר לפי מה שהם האמינו אז, כן? ואור. ערכים נצחיים, למשל, אידאות, או מלאכים, כן? כל אלה שייכים לנצח. או מתמטיקה. מתמטיקה, גם כן, דבר נצחי, ערך נצחי, לא משתנה. כן? עד כדי כך שהפיתגוראים חשבו שהבסיס של המציאות זה המספרים. במובן האפלטוני. אפלטוני. זה הרי אפלטון אמר שתכלית חייו של הפילוסוף זה להתבונן בעולם האידאות. כן. אריסטו חלק, למשל, זה דוגמה, כן, שואלים את הפילוסוף, מה אתה עושה בחיים? אני מסתכל באידאות. בסדר, זה גם משהו. תלוי, יש כל מיני, בימינו יש פחות אהדה לעצם העיסוק האבסולוטי. יש על זה באורות של הרב קוק בישראל ותחייתו, פסקה י"ז, הוא דן בזה שההתעסקות, שבחברה המודרנית שהיא נשבויה בתוך הדמיון, ההתעסקות במושכלות הנצחיות מצד עצמם נעשה חזון יקר. כלומר, אנשים לא כל כך מתעניינים בזה. כן, פעם, לפני עוד 200 שנה, הפסגה של העיסוק התרבותי זה היה פילוסופיה. בימינו זה הזמר. כן? הזמר עומד בראש הפסגה, הפסגה של התרבות. כן? והפילוסוף, יש מחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה, אף אחד לא אומר, כמה סטודנטים יש שם. כן?
הרב,
זה,
מה
שהרמב"ם
אומר שהתכלית בסוף זה לשבת ולעבוד במושכלות, זה לא מתחבר
עם הדבר הזה? זה מתחבר, כן. אבל רק שהוא לא אפלטוני. המושכלות, המושכלות העליונות, בלי קשר לעולם אידאות. ומלאכת מחשבת, זה עכשיו הוא חוזר אחורה, כן, הוא אמר, לפני כן שהמעשי מתחלק למלאכת מחשבת ומחשבי, אז הוא מסביר כך. הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות כנגרות ועבודת האדמה והרפואות והמלאכות, והמחשבי הוא הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו עם לב. ואם אפשר לעשותו, איך צריך שיעשה. כלומר, זה כוח התכנון. עד כאן החלק החמישי. על זה אומר הרמב״ם, זה שיעור מה שצריך שניקח מניין הנפש הנה. כלומר, לצורך המטרה של ספר שמונה פרקים, כל הידיעות שהוא דיבר עליהן עד עכשיו מספיקות. מה המטרה של שמונה פרקים? ללמד אותנו את התיאוריה של המוסר. בשביל לדעת את התיאוריה של המוסר, מספיק שתדע מה שאמרנו כאן. למה זה לא מספיק? אם אתה רוצה לדעת את האמת, מאיפה לומדים את הדברים האלה, איך אתה יודע שיש חמש כוחות לנפש, מהי הגדרת הנפש, וכל כל הדברים האלה, זה לא הנושא כאן. עד כאן חמישה חלקים. עכשיו אנחנו עוברים, אנחנו ממריאים אל נושא שהרמב"ם מזכיר אותו ממש בקצרה, אבל הוא עמוק מאוד. ודע. שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, כל מה שאמרתי עד עכשיו, הנפש האחת שבה יש זן מדמה, מתעורר, מרגיש ושכלי, זן מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי, כל הכוח הזה כולו, היא כחומר והשכל לה צורה. בסדר? אז הנפש שדיברנו עליה עד עכשיו, היא בעצם עומדת במדרגה נמוכה יותר מעוד גורם נוסף, שהרמב"ם קורא לו השכל. בסדר? אז מה יש בנפש בתור חומר? זן, מרגיש, מדמה, מתעורר, שכלי. מה יש מעל לזה? שכל. שימו לב להבחנה בין השכלי ובין השכל. לא כל אלה שקוראים את שמונה פרקים שמו לב להבדל הזה, אבל זה משמעותי מאוד. השכלי זה כישרון, כישרון של הנפש. אבל זה עוד כלום. יש לך כישרון, אז מה? השתמשת בזה או לא השתמשת בזה? נגיד, יש לי, אני יודע לרוץ 100 מטר, אז מה אתה עושה בקורסה? אני שוטטה, בא לי יותר. בסדר? אז יש לך כישרון, אבל אתה לא משתמש בו. כמו כן, הכישרון השכלי נמצא באדם. יש מי שמשתמש בו, מי שלא משתמש בו. אחרי שאני משתמש בכוח השכלי, ובכל כוחות הנפש, אני קונה מדרגה נוספת שהיא צורה לנפש, וזה השכל, או אם נרצה לקרוא לזה אחרת, המושכלות, המושכלות הנצחיות. עכשיו, זה נוגע לשאלה מאוד גדולה. נפש האדם היא בעצם צורת הגוף. היא מחיה את הגוף. אין גוף, אין נפש. אז מה יעשה את הנפש לנצחית? חיי העולם הבא. או הישארות הנפש, שהפילוסופים מדברים עליה. כן? איך הופכים להיות נצחי? אצל הדתות, אז אומרים, אם אתה מאמין בדת ההיא, אז אתה נצחי. אם לא, הלך עליך. מה הרמב״ם חושב? הוא אומר, לא, אתה צריך להשתמש בחלקי הנפש השונים, על ידי זה תזכה לשכל. יוצא שהנפש היא כחומר, והשכל לצורה. מושגים של חומר וצורה, זה מושגים של הפילוסופיה הישנה. אין שום קשר בין חומר לבין גשמיות. כן? הקורא המודרני לא שם לב לזה. הקורא המודרני חושב שכשכתוב חומר, זה חומר. שום קשר. כשהרמב״ם אומר חומר, הוא לא מתכוון לחומר. הוא מתכוון לחומר. כלומר, לפוטנציאל של הופעה. גם במערל, כן. למשל, המערל אומר, האישה חומרית. נכון? והוא בשום מקום לא אומר שהאישה גשמית. כשהוא רוצה להגיד על משהו שהוא נמוך בערכו, הוא אומר גשמי. כשהוא רוצה להגיד על משהו שהוא פוטנציאל, הוא קורא לו חומרי. גם המערל. ברור? זה פשוט מסביר טעויות מצויות בהבנת מעמד האישה במשנת המערל. בסדר? אז מה? מה? יפה. מעניין מאוד, האם, הרי אנחנו לא רגילים לשימוש הזה, במילה השכל. אז זה נכון שאצל המקובלים קוראים לזה הנשמה. אבל יש הבדל מאוד גדול בין השכל הנקנה, מה שהרמב״ם כאן מדבר עליו, לבין הנשמה. אבל אני אגיד את זה ככה. כאן אנחנו צריכים להבין שיש הבדל בשימוש במילים. אצל הרמב״ם, החלק העליון נקרא השכל או הדעת, והחלק התחתון נקרא נפש. נכון? אבל לפעמים הרמב״ם קורא לחלק התחתון לא נפש אלא נשמה, ולחלק העליון הוא קורא נפש. ככה זה בהלכות יסודי התורה. אז זה מבלבל. כן, בכל מקרה, לפי דעת הרמב״ם, המילה נשמה מציינת פונקציה נמוכה, שזה כוח הנשימה, החיות הביולוגית. בסדר? אצל המקובלים זה בדיוק הפוך. נפש ורוח הם החלק התחתון, החלק העליון נקרא נשמה. השאלה מי צודק? הרמב״ם או המקובלים? טרמינולוגיה. השאלה מי צודק בטרמינולוגיה? אז ההבדל, אז זה יפה, זה ההבדל בין התנ"ך לחז"ל. בתנ"ך המילה נשמה היא כמו אצל הרמב״ם, החלק הנמוך, מה שנושם. כמו שאומרים, כל הנשמה תהלליה, כל מה שנושם יהלל. ואילו אצל חז"ל זה הפוך. למשל, על הפסוק, בריחי נפשי את השם, שמופיע 5 פעמים. שואלת הגמרא, הנה 5 ברכי נפשי את השם, כנגד מי אמרם דוד? לא אמרם, אלא כנגד הנשמה והקדוש ברוך הוא. שימו לב, דוד אומר נפש, הגמרא אומרת נשמה. דוד אומר השם, הגמרא אומרת הקדוש ברוך הוא. זה שינוי בין לשון מקרא ללשון חכמים. נכון, נו, אז מה? בסדר, אבל המילה נפש, המילה נשמה בתנ"ך היא נמוכה. עכשיו, המילה נפש משמשת לכל מיני דברים. כן, נפש כל בשר בדם היא, ושני פסוקים אחר כך, כי הדם הוא הנפש. אז תחליט, או שזה בדם או שזה הדם. נכון? אז מכאן שהמילה נפש היא רב שימושית. עכשיו, יש ניסיון יפה לחבר בין שתי הדעות, בין הרמב״ם למקובלים, או נגיד בין חז"ל לתנ"ך, אצל רבי חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, חלק א', פרק ט"ו. ששם הוא מסביר, הוא שואל, איך אפשר לקרוא לחלק העליון נשמה? הלו, נשמה בלשון נשימה. אז הוא אומר, כן, אבל זה נשימת פיו, יתברך. זה נשמת הפיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שכתוב מפורש בתורה. ויפח באפיו נשמת חיים, כלומר, פו, ויהיה אדם לנפש חיה. פו של הקדוש ברוך הוא, זה ברור, זה חלק עליון. בסדר? אכן רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. בספר יום. בסדר? טוב. מי? רבי חיים וולוז'ין. הולך עם חז"ל. בסדר. אבל הוא רוצה להסביר למה חז"ל החליטו לקרוא לחלק העילאי בשם נשמה, בעוד שזה מילה שבפי פשוטה מציינת את החלק הנמוך, הביולוגי בלבד של האדם. כן, הרמב"ם אומר שכאשר האדם מת ותאבד הנשמה, לא תיכרת הנפש. ככה הוא קודם מפורש. אלא, אני אומר, למה אני מספר לכם את כל זה? בגלל שאתם תקראו בספרות, לפעמים ככה, לפעמים ככה, צריך לדעת מאיפה זה בא. טוב, אז לכן אומר לנו הרמב״ם, ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר, והשכל לצורה. וכשלא הגיע לצורה, נגיד שאדם לא השכיל, לא הגיע לאמת. אז אם יש פה אנשים חלשים לצאת עכשיו, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה ההיא לבטלה. וכאילו היא מציאות הבל. והוא אומרו, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצה לומר שמציאות הנפש שלא הגיעה אליה הצורה, אבל תהיה נפש בלא דעת, לא טוב. יוצא לפי זה שאדם שלא השכיל, הוא בעצם בהמה. וכאשר הוא מת, הוא מת כמות הבהמה. אם הוא קנה מושכלות, הוא שייך אל הנצח. לא קנה מושכלות, לא מגיע לנצח. אתם יכולים להבין שדברים כאלה הקפיצו את המהר"ל. הנה, חבר שלך. המהר"ל אומר, מה פתאום להגיד שהישארות הנפש זה המושכלות? הרי המושכלות היו קיימות לפני שאדם קנה אותם. אז מכין אומר שבגלל שאדם בנה בית, ואחרי מותו נשאר הבית, אז זה נקרא שהוא נשאר? אומר, וחיי ראשי, אומר המהר"ל, דברים אלה נראים ככפירה בהישארות הנפש. הוא חריף מאוד נגד הרמב״ם. טוב. לא. מה? אה? לא, אם אתה עושה מה שצריך עם הנפש, דיינו אתה מארגן כראוי את הזן, המדמה, המרגיש, המתעורר והשכלי, אז חל בתוכך, תודה, אז חל בתוכך ידע עליון נצחי. ואז אתה הופך להיות נצחי. זה מה שאני... לא צריך דוד. דוד... יש לי פה מה שצריך. כן, מה אתה אומר?
אם אתה מפתח מספיק כל פעולה בנפש,
כמו שצריך, כן,
לפי. אז השכל יופיע מעצמו.
נכון.
אבל זה שונה למה שהפילוסוף אומר גם כן?
זה מה שהפילוסוף אומר בכוזרי. כן? אבן סינה שם זה הפילוסוף.
אבל בצדק כך שיש יתרון גדול לפילוסופיה, כאילו, אתה...
כן, לכן צריך להיות בריא, זה הוא כותב את זה בהמשך, כן? אם אתה, כן, אתה תהיה בריא, לכן הוא אומר שמלאכת הרפואה, מלאכה נכבדה היא מאוד, ואינה כהריגה והחייתות, או כנגרות. כן, לדעת לעשות רעיתים, אומר הרמב״ם, זה נחמד, אבל זה לא מוסיף לנצח. לעומת זה, להיות בריא, זה כן מוסיף. הוא אומר כי הישארות המושכלות זה לא הישארות. המושכלות היו קיימות לפני שאדם השיג אותן. הוא אומר זה אותו דבר. כי הרי הוא אומר המושכלות היו קיימות גם לפני. גם העצים של הבית היו קיימים לפני שאדם בנה מהם בית. ידע? אז טוב, אבל זה צריך להבין בדיוק למה מתכוון הרמב״ם. כתבתי על זה בפירוש שלי על שמונה פרקים. על מהו החלק של הנפש שנשאר לפי הרמב״ם. אני רוצה קצת להסביר פה את הנקודה. יש ספר של אריסטו שנקרא ספר הנפש. ספר הנפש. בלטינית קוראים לזה דאנימה. ביוונית, לא יודע, אני חושב שלא הגיע המקור היווני. ושם אריסטו לא כל כך ברור אצלו, כלומר לפחות הוא לא אומר במפורש, מהי הנפש לדעתו, והאם הנפש היא קיימת רק בקיום הגוף, או שמה יש לה קיום משל עצמה. כלומר, האם הוא כופר בחיי העולם הבא, או לא. בסדר? זה לא ברור באריסטו עצמו. ולכן נחלקו מפרשיו בנושא. מי הם מפרשי אריסטו בזמן הקדום? מובנת השאלה? יפה. כן. מפרשי אריסטו עליהם, איך קוראים להם? תמיסטיוס ואלכסנדר מאפרודיסיה. שניהם פחות או יותר בתקופת דור לפני האחרון של התנאים. לא, אבל זה לא איפה שאתה מסתכל, זה בנספח של פרק א'. מה? בסדר. כן. אז יש, איך קוראים לזה? תמיסטיוס ואלכסנדר מאפרודיסיה, פחות או יותר בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, פחות או יותר. עכשיו, תמיסטיוס אומר שהנפש היא ניצוץ אלוהי. משהו נצחי במהותו. אבל אז נשאלת השאלה, אז למה בכלל לעסוק בחוכמה? בשביל מה זה טוב? אומר לך תמיסטיוס, ככל שאתה לומד יותר חוכמה, משכיל יותר, אתה מרחיב את הארת הנפש. אבל בכל מקרה, היא נצחית במהותה. זה דעת תמיסטיוס. אלכסנדר מאפרודיסיה אומר, מה פתאום? כל זמן שאדם לא ישכיל הוא כמו בהמה, ולכן אם הוא לא ישכיל, הוא ימות כמות החתול הנדרס, למרות שהוא לא ידע על דריסת מכוניות, כי לא היו בימיו, אבל הוא ימות כמות הבהמה, ומה שיש באדם זה פוטנציאל של דעת. איך אומרים פוטנציאל בשפה שלהם? הכנה. הכנה לקלוט המושכלות. בסדר? שימו לב שהמילה הכנה כתובה גם פה. כן? וכשלא הגיע לצורה, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה ההיא לבטלה. אז הוא נוקט כדעת אלכסנדר מאפרודיסיה, שהנצחיות היא דבר פוטנציאלי, אבל לא נתון. לעומתו, הרמב"ן חושב כמו תמיסטיוס, שהנפש היא נצחית במהותה. מחלוקת תמיסטיוס ואלכסנדר, שהיא מחלוקת רמב"ן ורמב"ם. עד כאן ברור? כן, עכשיו, לפי זה מובנת סוגיה במסכת כתובות, שיחה בין ריש לקיש לרבי יוחנן, האם יש לעמי הארצות חלק לעולם הבא. שם רבי יוחנן אומר שמי שמשתמש, כלומר אומר, עמי הארצות אינם קמים לתחיית המתים, כי שנאמר, כי טל אורות תליך וארץ רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה טל תחייה מחייהו, ושאינו משתמש באור תורה אין טל תחייה מחייהו. כך הוא אמר לריש לקיש. ריש לקיש הצטער מאוד לשמוע את זה. אמר לו, איך אתה יכול להוציא כל, כי רוב העולם מעולם הבא לפי זה? אמר, מה אתה רוצה? מקרא, אני דורש. עד שבסוף חזר אליו ריש לקיש, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה. מה מצאתי להם תקנה? שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה דבקים בשם? איך אפשר להידבק בשם? אלא הכוונה, הדבק בתלמידי חכמים, שכל המסיא ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, ומהנה לתלמיד חכם מנכסיו, כאילו דבק בשכינה, ואז הכל בסדר. מה פירוש הדבר? כנראה שריש לקיש הבין שיש מעגלים מעגלים של שייכות. כלומר, כולם בסוף זוכים לחיי העולם הבא, בזכות אחד שזוכה באמת. כן, וזה מסביר את דברי הרמב״ם בהקדמתו למשנה, שהוא אומר שכל העולם לא נברא אלא בשביל אדם אחד, חכם וטוב, או בשביל כמה אנשים כאלה, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. כלומר, זה נורא משעמם להיות כמה חכמים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא סידר מיליארדי אידיוטים כדי לשעשע, כדי שיהיה קצת מעניין לאותם היחידים החכמים. זה מה שגרם לאחד הרבנים לומר שהרמב״ם היה המייסד של תורת החסידות, שמעלה את כל העולם דרך הדבקות בצדיק. כן? הרמב״ם גם הוא אומר, כולם דבקים בצורה זאת או אחרת, אז בעצם הוא אבי תורת החסידות, הרמב״ם. זה אם אנחנו, אבל הסגנון הציני של הרמב״ם שם אי אפשר שלא לשים לב אליו. עכשיו, זה גם מה שהרמב״ם אומר, שאלמלא המשתגעים, העולם לא היה מתקיים. נכון? מה זה המשתגעים? מי שבונה וילה. הוא אדם בן 95, בונה לו וילה שתחזיק מעמד 300 שנה, כשהוא עוד מעט עוזב את העולם הזה. אומר הרמב״ם, איזה שטות. הוא יכול היה לבנות לו צריף, ולעסוק בשירית ימיו, בחוכמה ובמעשים טובים, ומה הוא צריך את כל ההתעסקות היתרה הזאת? אלא, אומר הרמב״ם, אחרי כמה מאות שנים, יישאר מן הארמון הזה קיר, קיר אחד, והקיר הזה יעשה צל, ויעבור בדרך ביום שרב, אדם צדיק שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם, והוא יהיה בסכנת מוות עד שימצא מקום מוצל לנוח בו. יוצא שבזכות הטיפשות של אותו משוגע, יתקיים העולם. זה אומר באופן אחר, שבעצם כולם שייכים אל הנצח, אפילו הטיפשים, דרך זה שהם בנו קיר. טוב, אבל הרמב"ן אומר, לא, הנפש היא דבר נצחי, שהמושכלות מוסיפות לו אור. נשאלת השאלה, מי צודק? האם הרמב״ם או הרמב״ן? כן? מה?
אחרי הרמב״ם שעדיף לבנות צריף ולעשות בו מושכלות.
נכון.
מה זה ייתן יותר מהעולם מאשר אותו אחד שיבנה את אותו? ומה זה יתרום יותר מהעולם?
כי העולם לא היה כדאי להיברא, אלא בשביל אדם אחד כזה שעוסק במושכלות.
וזה למה?
בגלל שזה מוציא אותו מן העולם בר החלוף. העולם הוא בר חלוף, העולם הזה, ומסבר אותו לנצח. זה בעצם הוא מהווה חוליית קשר בין העולמות. בסדר? עכשיו אני חוזר לשאלה החריפה, מי צודק? האם הרמב״ם או הרמב״ן? מה עושים כשיש מחלוקת כזאת? איפה מסתכלים? ברב קוק, יפה. נכון. עכשיו, למה ברב קוק? כי יש לו יתרון. אחד היתרונות של הרב קוק זה שהוא תמיד צודק, ולכן זה כדאי ללמוד את דעתו. הרב קוק אומר בעולת ראייה, שזה ההבדל בין נשמות הגויים לנשמות ישראל. חידוש מעניין. כלומר, נשמות ישראל הן נצחיות מטבען, ורק שעל ידי תורה ומעשים טובים, האדם מגדיל את זה. לעומת אצל אומות העולם, מי שרוצה לזכות בחיי נצח, אין בעיה, תקיים שבע מצוות בני נוח, תהיה אדם ישר וטוב, תזכה לנצח. אתה לא מעוניין לשחק במשחק, אתה יוצא מהמשחק, אין בעיה. אפשר לקנות נצחיות אם רוצים, אפשר שלא לקנות נצחיות אם רוצים. לעומת זה, אצל היהודים, אין לו ברירה, הוא יקנה נצחיות בעל כורחו. אבל אז הוא יצטרך לחטוף באבו אבו אבו, כן, גלגולים, גיהנם, צרות וכולי, עד שהוא יהיה ראוי לקבל את הנצחיות. עולה לפי זה השאלה, מה יותר כדאי להיות, יהודי או גוי? לפי זה יותר כדאי להיות גוי. כי הגוי לא עושים לו צרות. אתה לא רוצה, אין לך נצח. אתה רוצה, יש נצח. היהודי, אין לו ברירה. הוא נכנס למשחק, ומכריחים אותו לזכות לחיי העולם הבא. זה ייסורים אדירים. מובן? מה זה שווה? למה? אבל גם הגוי יכול להיות נצחי. הוא צריך פשוט להיות טוב וחכם, זה הכל. אז יותר כדאי להיות יהודי. אז למה? אגב, יש הוכחה לזה. רוב בני האדם בחרו להיות גויים. נכון? אז אם זה ככה, זה סימן שזה יותר כדאי. כן, ודאי. עכשיו, נשאלת השאלה, איך להסביר את אותו מיעוט נשמות שבחרו להיות יהודים? בחרו להיוולד יהודים. למה הם עושים את זה? כי הם אידיאליסטים. עולה שאלה, האם זה כדאי להיות אידיאליסט? לא, תשובה, אידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. ברור. כלומר, כשבחרנו מה להיות, או מי להיות, יותר נכון, אז זה התחלק לאלה שבחרו את האידאל, לבין אלה שבחרו את האידאל, את הכדאי. בסדר? בואו, זאת אומרת, לפי זה, כן, רוב בני האדם עשו חשבון פשוט שכדאי להיוולד גוי. לא. מי שמתגייר, הוא החליט להיוולד גוי. מה? ואז הוא החליט להפוך ליהודי. לא, הוא לא מתחרט. עכשיו הוא מחליט שהוא רוצה להיות יהודי. מה אתה אומר? לפני שירדנו לעולם הזה. כן, זה כתוב במפורש במסכת ראש השנה, דף י' א', עמוד א', לפי הפירוש של רש"י. כתוב שם, כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. אומר רש"י, מה זה לדעתן? שאלם אם רוצים להיברא, ואמרו הן. עניין, ההגדרה הזאת, נכון? להיברא, מה זה להיברא? זה לעבור מעולם האצילות לעולם הבריאה, נלך לפי הקבלה. זאת אומרת, בשורש העליון של הנשמות, בעצם הנשמה איננה דבר נבדל מהרצון האלוהי. כמו שכתוב, אני אמרתי, אלוהים אתם. ובני עליון כולכם. בסדר? אבל הרצון הזה מתפצל לפונקציות שונות, הפונקציה הגויית והפונקציה העברית, ואז יש מהנפשות, או מהנשמות, זה נכון, שבחרו להיברא כך, או להיברא כך. בסדר? כן, בוודאי. מצד זה, לא, זה כבר אתה נכנס פה לשאלת תורת הגלגול. כן, האם, מתי זה נגמר? לך תדע, מי יודע בזה. כן. עכשיו, זה מסביר גם את המשנה המפורסמת. כן? על כורחך, אתה, מה פתאום? נכון. על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשקראתי את המשנה הזאת לראשונה, התקוממתי. זה סקנדל. לא ביקשתי לשחק את המשחק, זה על כוחי, ואני עוד צריך לשלם על זה. לאכול את הדגים המסריחים, לקבל את המכות. מה פתאום? כן? אלא מוכרחים לומר שהמשנה הזאת מניחה את ההפך. על כוחך אתה נוצר, ולא על כוחך אתה נאצל, או נברא, או נפקד. הרי מה זה נוצר? איזה שלב זה מבחינה ביולוגית? לא! זה לא הפריה. גמרא במסכת סנהדרין, שהיצירה, זה שלב בתהליך ההיריון, זה 40 יום אחרי ההפריה. ההפריה נקראת אצל חז"ל פקידה. לפי זה יש לנו שלושה שלבים. פקידה, יצירה ויציאה. והיצירה, זה הזמן של ריקום האיברים, או מבחינה אמבריולוגית, היום אנחנו יודעים שזה הזמן של יצירת מערכת העצבים הראשונה, 40 יום אחרי ההפריה. נכון, זו הסיבה שאסור להפיל את העובר אחרי היצירה. זאת אומרת, כי אז זה כבר יצור חי. זאת אומרת שהפקידה לא הייתה על כוחך. על כוחך רק נוצר, אבל לפני כן רצית. עכשיו, אבל אני לא חי את זה ככה, לא מרגיש את זה ככה. על כוחך אתה חי. נכון, אבל כשמגיע הזמן למות, אני לא רוצה למות. סימן שלא על כוחי אני חי. ואז אני צריך לתת דין וחשבון. לא, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, כי אני שכחתי את הפקידה. אבל, ואז במהלך החיים אני אומר, מה רוצים ממני? על כוחי אני חי. אומרים, לא, לא נכון, הראיה שעל כוחך אתה מת. כלומר, כשמגיע הזמן למות אתה לא רוצה. אז זה מגלה רטרואקטיבית שאתה רוצה לחיות, ושלא על כוחך אתה חי. ולכן, על כוחך, תעתיד דין וחשבון. שמתאבדים. גם המתאבדים. למה אנשים מתאבדים? מאהבת החיים. למה? כי הם אומרים, חיים כאלה אני לא רוצה. סימן שהם אוהבים את החיים. בסדר? כי אם הם לא היו אוהבים את החיים, אכפת להם לחיות עולם. כן. טוב, זה בסדר, כי לא, פיזית אי אפשר לעצור את הנשימה. אני לא יכול לעצור את הנשימה, יש מנגנונים בתוך הגוף שמונעים את זה.
אני טוען שהם מנגנוני רצון, כי מבחינה שרירית, אתה
יכול... לא, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר לחנוק את עצמו. זה הוכח מבחינה פיזיולוגית. כן. עכשיו, כי ברגע שאתה תעשה מה שצריך, אז פתאום אתה תראה שאין לך כוח. זה בלתי אפשרי, אדם לא יכול להתאבד. משהו אחר. טוב, אבל אז זה גם כן לא אדם עשה את זה בעצמו. עכשיו, כן, מה?
אז יצא שכל שלב בעל כוחך זה בעצם המשך של השלב
הקודם? נכון. נכון. אז מה?
יצא שכל הגורים, לא כל הגורים, שרוב האנשים שחיו עכשיו
בהיסטוריה, איך אתה יודע? מה פתאום? אתה לא יודע. אתה לא יודע. אתה לא יודע איך לשפוט אנשים. כלומר, זאת אומרת, זה יש לו חלק מהבא, זה אין לו. איך אתה יודע? היית שם?
לא, כי אם אתה אמרו שמי שיש לו חלק זה מישהו מוכן שלו
בזבוד בנוח, אני יודע שרוב האנשים לא מכן. אבל יש אנוסים. נכון. טוב, אז מה שאומר כאן הרמב״ם, רצה לומר, הוא מביא את הפסוק במשלי, שמציאות הנפש, אגב, שלא הגיעה לצורה, אבל תהיה נפש ולא דעת לא טוב. הערה קטנה, רוצים לשמוע סיפור יפה מספר הזוהר? כן, נכון? רוצים לשמוע. יש בזוהר חדש שיחה בין שני חכמים לבין ילד. הם פוגשים איזה ילד, ינוקה, והילד מתחיל לדבר איתם על הישארות הנפש. הוא אומר להם, תשמעו, הנפש יש בה הכנה לקלוט את המושכלות, וכאשר היא קונה את המושכלות, היא קונה את הנצחיות. ככה כתוב בזוהר. זה השיטה של מי? של אלכסנדר מאפרודיסיה. שואלים, אז מתפעלים מאוד מהילד הזה, ושואלים אותו, מי לימד אותך את זה? הוא אומר, זה למדתי מהרב שלי. מי זה הרב שלך? רבי אלכסנדרי. ולך איך קוראים? לי קוראים אהבה. אפרודיסיה. נכון? והוא אביו של רב עדה בר אהבה. זאת אומרת, הזוהר בעצם הכניס לתוך הספר גם את השיטה הזאת. בסדר? אבל הדברים על, אני ממשיך כאן בתוך הטקסט, אבל הדברים על הצורה והחומר והשכלי והדעות כמה הן ואיך יגיעו אליהן, אין זה מקומם. כלומר, רוצה לומר, כל המושגים האלה שהשתמשתי בהם, אני לא מבאר לך את ההוכחה לקיומם. כלומר, אני עכשיו לא דן איתך על שורשי הפילוסופיה, אלא רק על המסקנות המעשיות. דעות זה מידות, כן? ולא יצטרך במה שנרצה לדבר על המידות. והוא יותר ראוי בספר הנבואה אשר זכרנו. מה זה ספר הנבואה? הרמב״ם במספר מקומות בספר הפירוש המשנה, מזכיר שהוא מתכנן לכתוב שני ספרים. אחד שנקרא ספר התאום, והשני ספר הנבואה. ספר התאום ביאור לאגדות חז"ל, וספר הנבואה על מהות הנבואה. אומר הרמב״ם, החלטתי לא לכתוב את שני הספרים האלה, בגלל שהם סתרי תורה. ואם החכמים החליטו לא לגלות, מי אני שאגלה? ואם אדבר במשל, אז החלפתי משל במשל. אבל עיקרי העניינים כתבתי אותם בספר מורה הנבוכים. והמורה נבוכים כולל בתוכו, זה בעצם ההגשמה בדרך אחרת של התוכניות של הרמב״ם לכתוב את ספר הנבואה ואת ספר התאום. ובכן, אפסיק בזה הפרק. ואתחיל באחר. אבל אנחנו, אמנם סיימנו את פרק ראשון, אבל גם סיימנו את השיעור, אז נעצור כאן, שלום.